טוב, אנחנו בעזרת השם וישועתו נזכה לסיים את ספר דניאל. בשבוע הבא נקדיש שיעור למגילת רות. ואחרי שבועות אנחנו אמורים להמשיך את ספר, תודה רבה, אמורים להמשיך את ספר עזרא, אלא אם כן יהיה לי איזה רעיון אחר. אני מסכים, אני לא... מסכים איתך לגמרי, זה מה ש... טוב, בפעם שעברה התחלנו, עסקנו בעיקר בשני דברים, עסקנו בעיקר בהתכוננות שקובעת פרק לפני עצמו לממלכת יוון.
זה לא נקרא כרונולוגית, הרי דניאל זה אסתר בעצם, נכון?
זה אפשר להגיד במקביל כמעט, כי דניאל, לפי חלק מהדעות בחז"ל, גם הופיע באסתר, אבל...
דניאל מתחיל אבל קודם.
כן. כן, האמת ש... כן, למדנו אסתר, והיא נכנסת שם בתוך, יש שם בור של 18 שנה בספר עזרא, ששם נכנסת אסתר. אז אנחנו נעשה עתק הדבק, שנגיע לשם. כל פנים, כחלק מה... מהמהלך שהתנ"ך עצמו עובר, ככל שמתקדמים לסיומו של התנ"ך, לחתימתו, אז הולכת ומסתלקת לנבואה. והמראות נעשים יותר ויותר מעומעמים ופחות ופחות ברורים. זה בא לידי ביטוי בספר חגי, זכריה, מלאכי, עוד נלמד אותם בעזרת השם בהרחבה, במקביל לספר עזרא. זה כשבעצם, כשאני אומר עזרא, אני אומר במקביל, חגי, זכריה ומלאכי. אנחנו נלמד גם את שלושתם ביחד, יחד עם ההקדמות הראויות לספר עזרא. חלק מהדברים כבר נגענו, חלק עדיין לא, אבל מה שמאוד מאוד בולט זה שזה הולך ונסתר, ובדניאל, זה בא לידי ביטוי בחדירתו של עולם הרמז. עליו דיברנו קצת בשבוע שעבר, על העובדה שספר דניאל מסתיים בהמון המון רמזים. ושאלנו את עצמנו, מה המעלה בעולם הרמז? הרי הגאון מווילנה, דיברנו על זה שבוע שעבר? דיברנו על כך שהגאון מווילנה אומר שבאג קצת המשיכה, תחזור חזרה תורת הרמז. כלומר, פשט תמיד היה, סוד גם כן תמיד היה, רק זה היה נסתר אצל יחידי סגולה, דרש באמת פחות עסקו במדרשים, אבל רמז, הרמז הוא הכוונה, כל הדילוגי אותיות, גימטראות, כל המקומות שבהם התורה רומזת בצורה כזו או אחרת, רומזת לעניינים גבוהים, זה אומר יחזור בעת הגאולה, ובשבוע שעבר נתנו לדבר הזה כמה דוגמאות מהפסוקים. הנה ראיתי עוד רמז השבוע, מאוד יפה, קשור ליום ירושלים, כתוב, היה לעת ערב, יהיה אור, נכון? יש פסוק כזה. אז אם מורידים את ערב שנים מהאור, האור זה שנת, זה תחילת האלף השביעי, כן? תוריד מהאלף השביעי גימטריה של ערב, ערב זה 272, לאן אתה מגיע? כן, אלפים, תשכ"ח, תשכ"ח, שזה בדיוק מלחמת ששת הימים, היה לעת ערב, השכמת הזה, לעת הערב, יהיה אור. מתי כבר האור של האלף השביעי מתחיל לבצבץ? מהערב שלפניו, שזה אלפים, תשכ"ח. אז יש עולם שלם של רמזים שנפתח לפנינו, אנחנו ננסה לגעת בחלק מהם היום, כולם עוסקים בזה, כולם עוסקים. הרס"ג, רש"י, מלבים, כולם עוסקים בזה, זה מאוד מאוד מעניין לראות את המספרים שהם מגיעים אליהם. אמרנו גם בשבוע שעבר, למרות שהפרשנים כאן עוסקים גם בלחשב קדימה, אבל עולם הרמז, הוא יודע, לפחות נכון להיום, לחשב לאחור. תגידו, זה לא חוכמה, זה כן חוכמה. אבל הוא יודע לחשב לאחור, הוא לא יודע לחשב קדימה, אבל כשמגיע האירוע, הוא ידע למצוא איפה האירוע הזה כבר היה רמוז בדברי הקודש, והמשמעות היא שזה בעצם נותן במיוחד בגאולה מן הסוג שלנו, למה הגאון כל כך דחוף לגאון מבילנה שזה יחזור? כי בגאולה מהסוג שלנו, הרי אפשר לפרש את הכל בצורה של חולי חולין. אתה יכול להתחיל את הגאולה מהרצל, אביב העמים, נדידת המדינות, תמורות פוליטיות, אלף אחד זה, ולהגיד, בעצם הכל תנועה של חול, ואין בה קודש, ואפשר, וכך גם צריך לדבר, וסתם גם אפשר לראות את ההשלכות של סוג הגאולה כזה, מגיע לכאן עכשיו, מי שנמצא כאן עכשיו, כן, בארץ, מבקר פה וכל זה, לא אומר, צריך לדעת איך להתנהל מול ראשי דתות, וגם צריך לכבד, כי יש יהודים בכל העולם וכו', אבל מכאן ועד נרפסות, הדרך היא ארוכה, כן? כאילו, רגע שאתה מבין מי אתה ומה אתה, התרפסות לא צריכה להיות כאן. צריך להיות כאילו, אתה מגיע למדינת ישראל, טוב מאוד, שאתה מגיע לכאן, זה דורש ממך קצת שינויים בתורות, כי יש כאן עם שחזק קם לתחייה, מין איזה נרפסות כזאת, כן, זה הכל תולדות של איך אתה מפרש את זה, אם אנחנו איזה מין גאולה חילונית כזאת, שזה, אז עכשיו מגיע כאן האפיפיור, אולי נזכה בלגיטימטה של עוד איזה כמה מאות מיליוני נוצרים, אבל אם אנחנו גאולתם של ישראל שקדמה לעולם, זה סיפור אחר לגמרי, אז עולם הרמז מגלה לנו רטרואקטיבית כמה הדברים שקורים רמוזים, רמוזים בתוך, בפסוקים מפורשים. בשבוע שעבר ראינו את הפסוקים שהם כנגד השנים, כנגד שנת 5700, 5700, כל הפסוקים האלה של שנות הגאולה. היום ננסה לראות עוד קצת רמזים בהקשר הזה, ואני אומר עוד פעם, הבעיה ברמזים שהם, אתה לא יכול ללכת אתם קדימה, וגם רטרואקטיבית הם ניתנים לפירוש, כל מיני פירושים כאלו ואחרים, ובכל אופן הם נאמרים, והפרשנים עוסקים בניסיון של הבירוש שלהם, אז אנחנו נלך בדרכם. אז בעצם סוף ספר דניאל, נקרא את הפסוקים עוד פעם, פסוק י"ב, פרק י"ב פסוק א', ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה עת צרה שלא נהייתה מהיות גוי, עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלאת עמך, כל הנמצא כתוב בספר. אנחנו רוצים לומר שזה, על פניו אפשר לומר שמדובר אפילו על השואה, אבל מההקשר של ספר דניאל, מההקשר של הפרקים האחרונים שנאמרו, כנראה מדובר על חורבן בית שני, שהיה לו פחות שואה מהשואה שלנו, ורבים מישנה אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות על ידי רעון עולם, והמשכילים יזירו כזוהר רקיע, ומצדקי הרבים ככוכבים לעולם ואל. ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עד קץ. מה? זה, על פניו, זה תחיית המתים. לא, זה לא אותו דבר. זה פסוק אחד. פסוק ב' אחר כך יהיה גם תחיית המתים, כן? לחיי עולם, ופסוק פרק, פסוק ד', ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עד קץ. תסתום את זה, שוטטו הרבים ותרבה הדעת, ודניאל בעצמו לא מבין, וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הן על שפת היאור ואחד הן על שפת היאור, ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל לימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? שאלת השאלות, מתי תבוא הגאולה? הדבר המעניין הוא, סתם, לפי שתתתנו כאן במכון מאיר, שלא רק השאלה מעניינת, אלא גם כשכבר הגאולה מגיעה ורואים אותה, עדיין, אנשים שואלים, כן, מתי, יש, העברתי יום שישי האחרון שיעור, בעקבות דברים של הרב גורן, האם יש מעלה בבניית ירושלים עצמה, בלי קשר לבניית המקדש? כלומר, האם כל מה שבונים את ירושלים, זה בעצם הכנה, לבניין בית המקדש. אבל אם כל עוד הבית לא נבנה, אז אין ערך דתי לבניית ירושלים. כמו נגיד בניין סוכה. אדם בונה סוכה, אם הוא ישב בסוכה, היא קיבלה ערך. אם אדם בנה סוכה ולא ישב בה, אז הוא בנה פרגולה יפה. או שיש ערך לבניין ירושלים. והרב גורן מוכיח שם באחד המאמרים, הוא מביא הרבה מאוד מקורות, שיש ערך גדול לבניין ירושלים, וחלק מביא את זה המלבים על פסוקים בתהילים. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי גאל השם עמו, נכון? כי ניחם השם עמו גאה לירושלים. אז המלבי מביא בכמה מקומות שבניין ירושלים הוא הביטוי של קיבוץ גלויות. כאילו, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. זה הפסוק. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. אז הוא מספר שם על ויכוח שהיה לו עם הרבי מלובביץ', שהרבי אומר, הרבי מראה פוסק. קודם כל, מעמידים מלך, אחר כך המלך הזה, מה הוא עושה? מקבץ נדחי ישראל ובונה בית המקדש, לפי הסדר הזה. ממילא כל קיבוץ גלויות שהוא לפני מלך, הוא לא חלק מתהליך הגאולה. עדיין צריך ארץ ישראל, ארץ הקודש, אשר עיני השם אלוהיך הבא, ויש כאן קיבוץ גדול של יהודים וכו' וכו', אבל זה לא חלק מתהליך הגאולה. ואנו אומרים, המציאות אומרת, כן? איך אפשר להתעלם מקיבוץ גלויות בסדר גודל כזה? גם הרמב"ם בעצמו אומר שהוא לא יודע איך יהיו הדברים עד שהם יהיו, אבל אתה רואה שגם ואולי מלך זה ממלכה, כן, למרות שהרמב״ם אי אפשר להכניס את זה, הרמב״ם מדבר על אישיות ספציפית, הוא לא מדבר על מלכות, הוא מדבר על אדם, מלך, בן דוד, הוגה בתורה כדוד דוד, הוא מדבר על אישיות ספציפית. אבל השאלה היא דווקא, האם הסדר הוא לעיכובה? אז אנחנו רואים, תשמע, גם הרמב״ם בעצמו אמר לה, אנחנו רואים שכאן קיבוץ גלויות הוא קודם להעמדת מלך, זה דבר מדהים שהיה איזה יהודי אחד חבד ניקצנו בקהילה בשביעי של פסח, יושבים בארץ ישראל, יושבים וזה לא מדבר על גלות. זה כאילו, אתה יודע, הסתכלתי בחוץ לראות אם אנחנו מסתכלים לאותו אופק של השמש, אולי אני כאן והוא לא יודע איפה, באיזה מקום אחר.
זה...
נכון. כן. אתה אומר בחינות גלות בגאולה. זה אני גם, ככה אני גם פירשתי לעצמי, שבתוך הגאולה יש בחינות גלות, שעדיין לא השתחררנו מן הגלות, מדפוסים של התנהגות של יהודים שהם ככה מפוחדים ומבועלים כאלה. כן. זה, טוב, הנה החינם. כן. כל פנים, זה מחזיר אותנו כאן לעולם הרמז. אתה אומר, הרמז הזה, גם כשהוא מגיע, לא תמיד הוא, לא כולם מיישרים איתו כאן. כל פנים, מה כתוב כאן? אז הוא אומר, וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל ימי היור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי מועד, וכחלות נפץ יד עם קודש, תכנן הכל אלה. כלומר, אחרי שיחלה כוח ישראל, וידו, אז גם תכנן הצרות תבוא הגאולה. ואני שמעתי ולא אבין. ואמרה, אדוני, מה אחרית אלה? דבר איתי דברים ברורים. ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. מה הכוונה? אבל כשיגיע עת קץ, זה לא יהיה סתום וחתום. כשיבוא הקץ המגולה, מי שיהיה לו עיניים, יוכל לראות ולהבין שבאמת זה קורה. התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. וכאן מתחיל פה איזה כתב חידה שננסה ביחד היום קצת לפענח אותו. ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290, אשר היה מחכה ויגיע לימים 1335, ואתה לך לקץ ותנוח לגורלך לקץ הימין. שאומרו? כן, זה אומרים שזה התפילה של כל שמאלני, זה שיהיה קץ הימין. אז, כן. עכשיו, ברשותכם, בואו נתחיל קצת, אולי טיפה לפני כן. הפעם הקודמת שהוזכר כאן מספר בספר דניאל היה בפרק ח', נכון? פרק ח' בפסוק... פרק ח' פסוק לא ד' אלא... כן. פסוק י' ד' הוזכר 2300. בואו נקרא את הפסוקים, נראה אם אנחנו מצליחים אולי לפענח את התאריך הזה. כשלמדנו את זה בזמנו עם המלבים, הגענו לתרלח. אבל בואו נראה עוד אפשרות. והשמע אחד קדוש מדבר אליי, ואומר אחד קדוש לפלמוניה מדבר, עד מתי החזון תמיד והפשע שומם ותת וקודש וצבא מרמס, ואומר אליי, עד ערב בוקר, ערב בוקר עוד פעם, 2300 ונצדק קודש. מה שאומר, יחופר אבון ישראל ותל גזרות, מדרסן ומרפסן, מאז גלו גלות ראשונה וכו'. עכשיו, מה זה 2300 האלה? בואו נחשב אותם, בסדר? קראתי בפרק ח' פסוק ט"ו, ט"ז, י"ד, ט"ו, י"ג, י"ד, ט"ו. 2300. דניאל עומד ומדברים אותו על עוד 2300 שנה, נכון? בואו נעשה חשבון. כשקמה מדינת ישראל, כמה שנים היה לחורבן בית המקדש? ו... 1878. אם אני זוכר נכון. אנחנו היום, 1944-45, יש מחלוקת בספירה, יש הבדל של שנה בין הרמב״ם לזה, אנחנו היום 1900, תשעין דלת היה 1945, נדמה לי לחורבן בית המקדש השני, כן? אז זה פחות 60 ו... כמה היה עכשיו? 60 ו... 6. מה? זה פחות 66, כמה זה? בואו נעשה את זה, עגול, 1944 פחות 66, כמה זה? זה... 1878. כשקמה מדינת ישראל היה 1878 לחורבן הבית השני. בסדר? עכשיו, תוסיפו לזה 420. לאן הגענו? 2298. אנחנו מגיעים בעצם לשנים האלה, 2300, 2299, עוד פעם, אתה מונה את זה, 1945, נדמה לי הרמב״ם זה. כן, כן. כלומר, דניאל עומד לפני בית שני, ואומרים לו, אחרי, הוא מתנבא עוד טיפה לפני, אחרי תקופת בית שני, ועוד התקופה שאחריה, כלומר, 2300 שנים מדניאל, נצדק קודש. אנחנו מגיעים לאלפים תשנחת, האזור הזה, 1998, בדיוק של, אנחנו מדברים פה על אלפי שנים, אנחנו מגיעים בדיוק של שנה כמעט. לפחות כאן, כן. כלומר, יש כאן, עוד פעם, בניית המקדש זה תאריך גם הוא נזיל, לפני תחילת הגאולה של, אז זה תאריך אחד. מה התאריך שנמצא כאן לפנינו? תראו איך כל הזה, כולם בסוף הכל מתנקז, את אלף מתפשין חד, גם ראינו את, ברמזים של הגאון מווילנה, בשבוע שעבר, נכון, עם כל ה, זה, כל האלף, עם האלף, האלף החמישי. וכאן תראו את הפירוש, הפירוש של המלבין, לפרק שלנו. איזה יופי, יש לו איזה מין, תראו לאן הוא מגיע, בואו ננסה ביחד. אין לכם, אני אקרא את זה לאט. המלבין אומר ככה, יש כאן מילת קוד. מילת הקוד היא מעט וסר התמיד. כן? ולידה יש מספר, 1290. אתם איתי? מעט וסר התמיד, יש יחידת זמן שנקראת 1290. הוא סורק במוח שלו הגאוני, המלבין, כן? הוא סורק את התנך, ומאתר את המקומות שבהם הוא שר התמיד, ומשם הוא מותח קו ל-1290, והוא רואה לאן הוא מגיע. וכל פעם, כאילו, הוא נותן עוד 1290, עוד 1290, וכל פעם הוא דוקר את הנקודה. אז בואו נראה לאן הוא מגיע. אני אקרא את זה לאט, אין את זה לפניכם, מכילה, אולי תצטרך להדפיס את זה לכולם, אבל אני אקרא את זה לאט. ומעט הוא שר התמיד. מבואר שנתן שני זמנים. תמיד הגאולה בשני זמנים, תמיד. ביתה אחי שינה. אנחנו מיד נראה שזה גם בגאולה שלנו. אני רוצה לטעון בשיעורים בספר דניאל, שאם היינו זוכים לגאולת ביתה, מדינת ישראל הייתה קמה בשנת תפרס תדיקטט. זה היה אחי שינה. לפני השואה. מה? זה יש השואה. זה, זה. אולי תרפת. כן, או תרפת אולי אמר. מבואר שנתן שני זמנים. זמן אחד שממנו תתחיל אפשרות הגאולה, אם יזכו, כמו שכתוב, זכו אחי שינה, וקודם לזה הזמן, אין לחכות כלל. כאילו, לפני זה לא יהיה. ואמר שהזמן הזה יהיה 1290 מת וסר התמיד. כן? זה זמן מינימום. עכשיו, טוב, ממתי? אי אפשר לומר שמדובר על הסרת התמיד בחורבן בית שני. כשאם כן, יגיע הזמן השני שאחריו, אחר אלף השביעי, וזה אי אפשר. כלומר, אם אתה לוקח 1290 כאילו, אמרנו זה ביחידות של 1290. פעם, יש כאן מועד, מועדים וחצי מועד, יש כאילו כמה אפשרויות של דילוג. ברגע שאתה עושה עוד 1290, אתה כבר עובר את האלף השביעי, זה לא יכול להיות. וגם אי אפשר לומר על זמן הסרת התמיד בחורבן בית ראשון, כי אז לא היה שיקוץ שומם, כי שרף, זה לא היה, כי שרף המקדש, ערה ערה עד היסוד בה.
למה 1290 בחורבן בית ראשון מגיע מעבר
לאלף השביעי? לא. הוא מסביר, שנייה, אי אפשר לומר את הסרת תמיד לחורבן בית שני. תראה, כתוב כאן ככה, כתוב כתוב כאן למועד, מועדים וחצי מועד. כלומר, הוא רוצה לטעון שיש היחידת זמן של 1290 יהיה לה שלוש הזדמנויות להתחולל, כאילו 1290, ואם לא, אז עוד 1290, ואם לא, אז אם אתה מתחיל את זה מסוף בית שני, אתה, בשני כבר אתה עובר את הגבול העליון. אז, ואי אפשר גם על בית ראשון, כי אז לא היה רק שיקוץ שומעים, אלא כל הבית נחרב. אז תראו לאן הוא הולך. אז צריך לחפש זמן שהוא שר התמיד, ובית המקדש היה עומד אבל שומם. וזה היה ג' פעמים. אחד בימי מנשה, שביטל עבודת התמיד והמיד צלם בהיכל. קודם לו, בימי אחז, וקודם לכל אלה, בימי התליה המרשעת. יפה. אז הוא מתחיל לחשב את התאריכים, בוא נתחיל. כך 1290 ימי התליה. הוא אומר, התליה מתה בשנת ג' אלפים סמך א', ובטל התמיד בשנת ג' אלפים סמך, שנה אחת לפני כן, וכשתחשוב מג' אלפים 60, 1290, זה יהיה בשנת 4,000 שינן, שינון. ומאז התחיל אפשרויות הגאולה שיגאלו בכל עת שיזכו. שעל זה אמר אשר המחכה. רצה לומר, מאז יש לנו לחכות על הגאולה. מה קרה בשנת דלת אלפים שינון, אומר המלבים נודע כי בעת ההיא ניתן רשות מהקיסר לבנות בית המקדש בירושלים, וגם מבנה מעת היהודים על פי פקודת הקיסר יוליוס בהוצאה רבה. היה. יוליוס קיסר נתן פקודה לבנות, אתה מכיר דבר כזה?
יוליאנוס.
אבל היה דבר כזה. תרחיב טיפה עם מחילה שאני...
יש דעה, תזה, שאומרת שבכלל נבנה בית המקדש.
שנבנה אפילו, כן, נו.
זה היה אחרת שירושה, והתחילו להביא עצים, והתחילו להביא זה, ואיך שזה התמסמסה
לידת הגמרן.
או! והוא אומר כאן, ובשנת דלת אלפים שין ממתת, כן, שזה באותם שנים, שינים, שמינתת, היה רעש גדול בכל העולם, ונפל המקדש הגדול אשר בנו. וביום שאחריו, באש גדול מן השמיים, וניתחו כל הברזלים מהבניין, ונשרפו יהודים רבים. ובשנה שאחריה, ושנת שינון, היה עיפוש גדול בכל העולם, וכל מי שהיה מתעטש, נפל ומת, כמבואר בספרי הדורות. מבואר שהיה אז אפשרות לפקודה, רק שגרמו האבונות. אז אם אתה מותח 1290 שנה, מביטול התמיד בימי התליה, הגעת לבניין המקדש בימי יוליוס או יוליאנוס, קיסר, עם כל המסתעף. טוב. כן, 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 כן. בפקודת יוליוס קיסר, שזה לא עם כורש... יוליאנוס.
הוא אומר יוליוס קיסר?
הוא אומר יוליוס... טוב, יכול להיות. כאן... יכול להיות, אני לא מתווכח איתך על זה. ומעט ההיא, אשרי המחכה. שמעד עצה האחרון יש לנו לחכות. שגם אם נזכר, יבשו גם באמצע הזמן, עד יגיע לימים 1335. טוב, עכשיו, בואו נמשיך עוד. ואם תחשוב משנת, עכשיו כאילו, בואו נמתח עוד פעם. כאילו הוא אומר, יש כאן 1290 ו-1335. כלומר, דניאל אומר, אני נותן לך טווח זמן. מ-1290 עד 1335, כאילו אתה צריך להמתין, להיות דרוך. בסך הכל פער של 45 שנים. אז הוא אומר, בואו נראה מה קורה, אנחנו ממשיכים הלאה. אם תחשוב משנת דלת אלפים שינון עוד 1335, תגיע לשנת אלפים תף רש פי היי. מה? זה המספר. אלפים תף רש פי היי, שאז יהיה קץ הפלאות המיועד. וכבר בערנו שנאמרו עוד שני זמנים והם מועד, מועדים וחצי, שמגיע זמנים, זה מה שהוא בער לפני כן, לשנת אלפים תף רש עין גימל. כלומר, בפרק ח' הוא חישב זמן של תף רש עין גימל. כן? תף רשיים ג' שזה מלחמת העולם הראשונה. תתחיל גאולה. כאן הוא מגיע לתף רש פי, היי, סמך עין פי, כן? כמו שאתה אומר למעלה, וזה זמן השני עד 2300, זה 2300, ונצדה קודש שנאמר לו במראה השנייה, הם קלים בשנת אלפים תף רש פי, היי, כמו שהזכרנו, הרי השלושה זמנים מתאחדים, שבשנת תף רשיים ג' תהיה ההתחלה, והיא תימשך י' שנים, שהם שני שבועים, כאילו זה שבועיים, זה מתף רשיים ג' עד שנת תף רשפי ח' תף רשפי ת'. ככה הוא רוצה לטעון. כן? עכשיו, אם אני, סתם, אם אני לוקח מתף רשיים ג' תף רשיים ג' זה שנת 1900? כן. כן. ומה אמרנו הפער? מה אמרנו הפער בין התאריך הראשון לשני? לא, 45 שנה. נכון? אתה מגיע כבר ל... אני מה? אין לך מושג כמה? לא, אפשר אתה... ובשנת תפרש פי, כן, בוא נמשיך את זה. הוא כבר מגיע לבית... הוא מדבר לפני, אז הוא מגיע כבר לבית המקדש וכולי. כלומר, הוא מכוון לתאריכים הרלוונטיים. תפרש עין ג' מלחמת העולם הראשונה. תפרש פי תת, חברון. אנחנו גם המשכנו את זה כבר לתף שנחת, ראינו גם שיש כאן טווחי זמנים שאפשר לשחק בתוכם, 45 שנים שאתה יכול לנוע בתוכם, אז סתם, מעניין כמה זה מתף רשפי, מה התאריך הראשון שהוא מגיע אליו? תף רשפי, תף רשיים ג' כמה זה 45 שנה מתף רשיים ג' זה 1950 ומשהו, 1957, משהו כזה, מה? 58, כן. אז... הוא נע בתוך התאריכים האלה, בתוך תפרש עין ג', תפרש פי ת', תפרש צדיק ת', כל התאריכים האלו, הוא טוען שיקראו בהם בית המקדש, תחיית המתים, וזה אנחנו יודעים שלא קרה, אבל התאריכים עצמם שהמלבי מדבר עליהם, היו גם היו. וראינו בפירוש שלו לפרק ח', הוא נקט עוד תאריך, הוא נקט גם בתפרש למד ח'. הוא מביא שם את, שם היה לו איזה חשבון אחר, שמגיע לאותם רעיונות. אתם זוכרים, הוא חישב מועד, היה לו איזה יחידת זמן כזאת שהוא, של 500 שנה, שלושה עדנים זה 1,230 שנה, בקיצור, הוא עשה כאן חשבון שלם, שהוא הגיע ל, ראינו את זה לתרלח, לפתח תקווה. התאריכים בסופו של דבר קרובים. מן השמאלה, למעלה, למטה, אנחנו נעים באותו, באותם תאריכים. זהו עולם הרמז שאנחנו חשופים אליו, כאן בסוף ספר דניאל, וזה הזמן גם טיפה לעשות איזשהו סיכום ללימודנו בספר הזה, מה שייתן לנו בזאת השם הכנה טובה לספר עזרא. בעצם, כשאנחנו בוחנים את ה... רגע, שנייה, עוד כמה משפטים פה. תראו גם את המלבים. אנו כותבים את הדברים האלה בחשבן שנת 1000 תפרש כפחת. לפני כל התאריכים. ולפי החשבון שעלה בידינו זמן הגאולה ירחק עוד 60 שנה. הוא מדבר על תפרש עין ג'. תפרש כפחת, הוא כבר מבוגר. המלבים. הוא לא יכול לסיים את ספר דניאל ככה. לפי החשבון שלו יוצא שהוא לא יהיה בגאולה. ובאשר עינינו קלות לראות צמיחת קרן ישראל בימינו לעינינו, ונחכה לו בכל יום שיבוא, וכבר התבהר בזוהר בפרשת שמות שבכל 60 שנה באלף האחרון שבו יבוא הגואל, תקום התעוררות לגאולה, לפי זה ראוי שיהיה איזו התעוררות בשנה הזו או שנה שאחריה. חייב להיות. ואיזה רושם ראיתי לבקש חשבון ודעת על השנה הזאת, אולי יהיו דברנו לרצון להכיש את ישע, ואז הוא פותח פה משהו שלא הבאתי לפניכם, עוד דף שלם, שעסוק בלהסביר למה תפרש כפחת היא שנת הגאולה. לסדר את זה לפי התאריכים. כן? אבל אם נקבל מה שאומר, כמה זה תפרש כפחת, איזה שנה זה? 1800? 28. תפרש כפחת, כן, 1868. ואם מוסיפים לזה 60 שנה, לפי הזוהר הזה, כמה אנחנו מגיעים? 28. עוד פעם הגענו לתרפת. עוד פעם הגענו לאזור הזה שבו הייתה אמורה לבוא הגאולה אלמלא הבריטים היו מרשיים. זו הטענה שלנו. הטענה שלנו שאם הבריטים לא היו מרשיים, היו עושים את, ממלאים את תפקידם. זה מה שטענו, כן? ש-12 שנים מסוף מלחמת העולם, זה תרפת, לא תרצת, הבנתי לתרפת. 12 שנים מסוף מלחמת העולם הראשונה עד לתרפת, מספיקים כדי לעזור ליהודים להקים מדינה. לא צריך יותר מזה. 12 שנים. תרפת, היהודים מקימים מדינה, חוסכים את השואה, כולם מספיקים לעלות וכו' וכו'. לא זכינו, אז זה נדחה, נדחה, נדחה. אני חוזר חזרה לעניינים שלנו. כשאנחנו באים לבחון את התנ"ך, מהו הציר המרכזי בתנ"ך? אז התנ"ך, כידוע לכם, הוא לא ספר היסטוריה. הוא לא בא לספר מה היה. יש מאורעות כבירים שהתנ"ך בכלל מתעלם מהם, ולא כותב אותם. יש 2000 שנים שנדחקות לשתי פרשות בראשית ונוח, וכל האלף שנים אחר כך הם נפרסות על פני שער התנ"ך. התנ"ך לא בא לספר מה היה. התנ"ך היה בא לספר סיפור אחד. השראת שכינה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל ובארץ ישראל. זה הציר של התנ"ך. כן? השראת שכינה של הקדוש ברוך הוא על עמו בארצו. זה הציר המרכזי. מתי מסתיים התנ"ך? כשיש גלות. שם הוא מסתיים. שם הוא נעצר. החלק הכי מאוחר בתנ"ך, הכי מאוחר, זה סוף ספר נחמיה, אני חושב. כלומר, איפשהו תחילת ימי בית שני. מסתלקת לה הנבואה, עם ישראל רובו בגלות, שם התנ"ך נעצר. כלומר, התנ"ך נעצר כי מסתלקת הנבואה. למה מסתלקת הנבואה? כי עם ישראל לא בארצו. ובהקשר הזה, ספר דניאל הוא ספר מהבודדים בתנ"ך שנאמרים בגלות. כן? התנ"ך רובו קורה בארץ ישראל. הוויכוח שאולי היה גם ראוי להתווכח איתו על ספר דניאל, אבל בספר דניאל יש מראות קודש, פורץ ועולה במגילת אסתר. האם מגילת אסתר היא חלק מן התנ"ך או לא חלק מן התנ"ך? כן, מפני שהיא קוראת בחוץ לארץ, היא לא קוראת בארץ ישראל וכו'. ספר דניאל מבחינתנו הוא ספר חשוב מאוד, כי הוא מלמד אותנו, דניאל בעצם מקדים את זמנו, מלמד אותנו, מכין את עם ישראל להתמודדות הנוראה עם הגלות. בעצם עם ישראל לא בנוי לגלות, צריך לדעת את זה. אנחנו לא בנויים לזה. התורה נמסרת לעם בארצו. לקיים את עם ישראל בגלות, אתה צריך להמציא פה את הגלגל מחדש. רבן יוחנן בן זכאי היה צריך ממש להמציא כמעט היהדות מחדש כדי לראות איך עם ישראל מתקיים בגלות, איך מתקיימים בבית מקדש, איך מתקיימים בלי יכולת לקדש את החודש, בלי סנהדרין, בלי כל הדברים האלו. מבחינה נבואית, מבחינה רוחנית, מי שמכין את עם ישראל לגלות ומדווח לנו, נותן לנו תצפית לקראת מה אנחנו הולכים, זה דניאל. אנחנו היום נמצאים אחרי 2000 שנה. הרי הדבר הזה הוא לא יעלה על הדעת, זה דבר שהוא בלתי נתפס, שאחרי 2000 שנה אנחנו עדיין כאן, חזרנו לכאן, ולא התבוללנו, ועברנו מלכות, ועוד מלכות, ועוד מלכות, ואנחנו עדיין כאן. זה תולדה ישירה של ספר דניאל. ספר דניאל, בואו נזכור את הסוגיות העיקריות שעסקנו בו. הסוגיה הראשונה הייתה, בהתחלה, שמירת הזהות היהודית, אכילת פתבג המלך. זה מתחיל מסוגיה פרטית. חנניה, מישאל ועזריה, האם אתה מתבודד ברמת האכילה? מגיעים לגלות, זה כבר נהיה סוגיה, אוכל, לא אוכל. אני אוכל מהאוכל שלו, לא אוכל מהאוכל שלו, אני מתבודד. זה פתאום נהיה סוגיה, מה שלא היה רלוונטי בארץ ישראל. דרך אגב, עד היום, סוגיית ההתבוללות, לא שהיא לא קיימת בארץ, היא קיימת ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל היא לא מטרידה. כולם פה יהודים. בחוץ לארץ זה אוכל בכל פה. אז דניאל, לקראת היציאה לחוץ לארץ, צריך להציף את סוגיית ההתבוללות. אם אתם תאכלו פיתם יינם ושמנם, כן, הגזירה שהייתה, אם אתם תאכלו את האוכל שלהם, אתם גם תתחתנו עם הבנות שלהם. ובסופו של דבר לא, אז זה מציף את זה. אחרי זה עברנו לסוגיה של אנדרתי לכבוד מלכים. עד איכן מגיע המחויבות שלך לכבד מלך גוי. כן? וחנניה, מישאל ועזריה מוסרים את הנפש, אז בזמנו הלכנו בכיוון שזה לא היה עבודה זרה, ובכל אופן, ברגע שאתה מקבל על עצמך את הסמכות של המלך הגוי ומכבד אותו כמו שהוא רוצה, כולל השתחוויה וכו', משהו כאן ימחק מהזהות היהודית, לא יהיה מי שיחזור. ולכן חנניה, מישאל ועזריה מוסרים את הנפש על הדבר הזה. תוך כדי ראינו גם איך הקדוש ברוך הוא דואג לשמו. דואג כן, שכולם בעצם, גם נבוכדנצר, הוא כלי בידיו של הקדוש ברוך הוא לקידוש שמו יתברך. הנושאי התפקיד המרכזיים זה עם ישראל, הם אמורים להיות לקדש שם שמיים, אבל כשעם ישראל בגלות, אז נבוכדנצר יהיה, אם הוא מקדש שם שמיים, הוא זוכה לשכר, להיות אימפריה, ואם לא, אז הוא זוכה לעונשים שהוא קיבל וכו'. העיקר ששמו של הקדוש ברוך הוא יתקדש. משם התחלנו לראות את כל התהליכים המורכבים של הגאולה המבצבצת ובאה, מצד אחד, אבל את חוסר ההיענות של עם ישראל, ואת דניאל שמנסה לדחוף את זה, בין אם זה על ידי התפילה שלו, בין אם זה על ידי הנקמה שהוא נוקם בבלשצר, בנו של נבוכדנצר שמזלזל בכלי הקודש, והכתובת שיצא מנה מנה תקל ופרסין, כן? המלכות שבוגדת בתפקידה. רואים את דניאל מלווה גם את נבוכדנצר, גם את בלשצר, גם עובר למלכות קורש, לדריווש ולקורש, מלווה את כל התהליכים האלו, כשיש לו רק מטרה אחת. יש פה איש, כמו האיש שלנו בדמשק, איש שנמצא בחוץ לארץ, אפשר אולי לראות את זה באיזשהו מובן גם קצת, לא יודע, לגמרי, אבל יש מקום אולי להשוות. כן, הרבה פעמים שאלו את הרבי מלובביץ' למה אתה לא עולה לארץ. אז היה לו כל מיני סוגים של תשובות. מי ששאל אותו בצורה ישירה את זה, זה היה רן פקר, תת אלוף. הטייס המפורסם בחיל האוויר, היה קונסול בלוס אנג'לס. הוא הלך לרבי ושאל אותו, זה למה אתה לא עולה לארץ? אז משהו אישי, לא מותר, אני נמצא כאן בניו יורק, אני מרים טלפון אחד, אני יכול להגיע לכל מקום בעולם, במארץ אני לא יכול לעשות את זה. זה טענה אחת. טענה אחרת שנאמרה במקום אחר, שהוא ניהל תוך כדי שעבר ארצות הברית, הוא הצליח לנהל רשת מסועפת מאוד של שליחים ומרגלים, מרגלים לא מרגלי מודיעין, אלא מרגלים יהודים ברוסיה, מאחורי מסך הברזל, כדי לשמור על הגחלת, על הגחלת היהודית. בסופו של דבר, מכל התם אתם מחברים אותם, עולה תמונה אחת. יש יהודי שהוא יעלה אחרון. הוא יעלה אחרון. הוא אחראי לזה ששום יהודי לא יישאר מאחוריו. הוא זה שדוחף את הגאולה. כלומר, אם הוא לא היה, אז היו נשארים, נשקעים. אז הוא דוחף את זה מאחורה כדי שתהיה גאולה ויעלו לארץ ישראל. הוא מעודד עליה לארץ ישראל. ודאי לא נגד זה, אבל הוא דואג שקודם כל יהיה יהודים שאפשר יהיה להעלות אותם וכו'. נשאר מאחור ודוחף. כי הוא לא היה רוצה, ודאי היה רוצה להעלות. אז בהקבלה הזאת זה דניאל. דניאל שבעצמו מאוד מאוד רוצה להעלות, אבל הוא מוסר את עצמו גם פה בספר דניאל, בכל הייעוצים שהוא נותן, גם אחרי זה במגילת אסתר, מוסר את עצמו כדי לדאוג ש... ואתל דניאל הוא רואה את הקטסטרופה קורית לו מול העיניים. כי בסך הכל זה 70 שנה, ומהר מאוד יש אפשרות להעלות, ולא עולים. מה שהוא לא עושה, איך שהוא מנסה לדחוף, צומות, תעניות, פוליטיקות בתוך הממלכה, תפילות, אבל זה מצליח בצורה חלקית ביותר, וזה בעצם התפקיד שלו. וכיוון שכך, מודיעים לדניאל, אז זה רק התחיל. זה הפרק הראשון, זה רק התחיל. בית בית שני יהיה הכנה לגלות אחרת ארוכה ממנה. תתחיל להתכונן ליוון, תתחיל להתכונן לצרות גדולות, תתחיל להתכונן לרומי שלא נגמרת, איזו מלכות מפחידה, חיית המתכת, חיית הברזל, 2300 נצדה קודש, 1335, 1290, מספרים מאוד מאוד רחוקים, כן, שאתה נזרק מהם, זורקים אותך להלפים תפשינחת פחות או יותר, או לכל תקופתם. בלי דניאל לא היינו יכולים לעמוד בזה. לא היינו יכולים להבין, עם ישראל לא יכול לשרוד בגלות. זה כמו מטמורפוזה שהעם הזה צריך לעבור. אחרי 1,000 שנים בארץ ישראל, כדי לשרוד בגלות, מישהו צריך להכין אותו. זה ספר דניאל, זה מין ספר מעבר כזה, שקורה בגלות, רובו לכן גם בארמית, וזה הסוד בלימוד שלו, מאוד מאוד רלוונטי לגאולה שלנו. מכאן אנחנו בעצם אמורים לעבור ללימוד ספר עזרא. אם אני מנסה, אנחנו, לכל אורך לימודנו, ניסינו להקביל את התקופות, נכון? זה מאוד מאוד בולט שקורש, זה דומה להצהרת בלפור וכו'. אם אני מנסה להקביל את, לפחות את תחילת ספר עזרא לתקופות, זה נראה לי מקביל לתקופת העלייה הראשונה, חומה ומגדל, העלייה הראשונה, החומה ומגדל יותר מאוחר, אבל העלייה הראשונה, כאן נטוי חומה ומגדל, כל היישוב היהודי בארץ ישראל, שמנסה כאן להחזיק מעמד ולתקוע יתד, מתי מעט מול גורמים עוינים מכל הכיוונים, בעיקר מול גורמים פלסטינים מקומיים, שאז לא היו פלסטינים, זה הרי המצאה, גורם לי ערבי ארץ ישראל, מה שקראו אז, שנסים לתקוע מכות בגלגלים. אז אנחנו בעזרת השם נצא אחרי שבועות, בעזרת השם, ללמוד את ספר עזרא. על הדרך של ספר עזרא אנחנו נעבור גם בחגי, זכריה ומלאכי, נראה איזה סוגיות הם התמודדו שם, איזה מהפכה חולל עזרא כשהוא הגיע, ולהיכן מגיעה בסופו של דבר הגלות בית שני הזאת. הרבה לפני. הושע בכלל מתנבא על שבטי ישראל עוד לפני הגלות שלהם. ועמוס עוד קצת אחריו. כן? אבל שלושת הנביאים שמלווים את תחילת ימי בית שני, באמת זה חגי, זכריה ומלאכי. אנחנו על הדרך גם ננסה, אולי גם קצת צפניה. אנחנו גם ננסה להרוויח אותם על הדרך, וככה יצא לנו גם אוצר גדול של הנביאים האלה שבדרך כלל לא מגיעים אליהם. זכינו ללמוד את ספר דניאל, זכינו ללמוד את דברי הקודש האלו, יראינו הקדוש ברוך הוא המשך נפלאות בסוד הקץ המגולה, רמוז ולא רמוז, גלוי ונסתר, שנזכה לזה אמן ואמן. חזק וברוך, טוב.